ערב טוב, אנחנו עושים שיעור שני על הרמה. אמרתי שאני לא אוהב שני חלקים, במיוחד כי זה פוגע במישהו אחר ברשימה, אבל אני רוצה לחשוב. אז בראשונים עשינו על רש"י, שני חלקים, על הרמב״ם, אני לא יודע אם עשינו הרמב״ם, רצינו לעשות, ואותו דבר על הבית יוסף. אז לא יודע, זה מה שיוצא, זהו, אז הרמה הוא האחרון, אז אם כשלושתם אפשר להבין במה הם זכו, אבל זה לא העניין של חשיבות, זה פשוט... יש כל כך הרבה שאני לא, כל הכבוד, אני לא מצליח, פשוט לא מצליח לצמצם את זה לשיעור אחד. אז הרמה ראינו שבוע שעבר, נולד כנראה בסביבות 1530 בקרקו, למשפחה מיוחסת, בהתחלה לומד אצל אביו, ואחר כך מכם נשלח ללמוד בלובלין, אצל רבי שלום שכנה, ואז בדיוק הגיעה לנו הזקה. אז ניסינו לעבור מהר על חייו, ב-1550 הוא חוזר לקרקוב וממונה בהתחלה לרב העיר, אחר כך לרב האזור, שנקרא פולין קטן, הוא מאוד צעיר, הוא יוצא פה שהוא בערך בן 20, ראינו שישר לעקוב אחרי תאריך שהוא נותן בתשובות ובפסקים, היה שם על הפסת הרמב״ם איזה סיפור, שלפי זה אנחנו מתאריכים את החזרה שלו, זה יוצא מאוד צעיר בתור הרב של קרקוב, אז יש כאלה שזה הפריע להם, אז קצת הקדימו את השנה שהוא נולד, אבל אי אפשר לשחק עם זה הרבה. ויש כאלה אמרנו שגם איחרו את השנה שהוא נולד, ואז הוא יוצא עוד יותר צעיר. דיברנו על שאשתו נפטרת, אמא שלו נפטרת, יש את המגפה שהוא גולה לשידלו וחוזר. דיברנו על כל האירועים האלה, וככה יצא לנו לדבר קצת על ספרו מחיר יין. בכל אופן, נשתדל היום גם לדבר קצת על תורתו וכל מיני סיפורים, אבל נשתדל להתרכז בספרים שהוא כותב. הזכרנו שהוא כותב עוד לפני הספרות ההלכתית המוכרת. מה שנקרא זה בדיוק כמו מקביל לבית יוסף ושולחן ערוך, אז יש לו את הדרכי משה ואת המפה, או אנחנו לא יודעים את המילה השנייה, כי הוא לא נתן שם לספר, הוא כתב רק הערות על ה... על השולחן ארוך, זה גם על השולחן, קוראים לזה מפה. אבל לפני זה, הוא כותב ספר עם הלכות, על איסור ויתר. מאוד מקובל, יש לנו כמה וכמה ספרים כאלה מסתובבים באשכנזי, את איסור ויתר. הוא קורא לזה תורת חטאת. נראה גם למה הוא קורא לזה תורת חטאת, וגם בגדול, תאים מההקדמה שלו. על כן אני, משה, בן לאדוני, אבי, מורי, הרב החשוב, קצין וראש ורב ישראל, קצין וראש ורב ישראל זל הנקרא סליחה כמובן מההתחלה קור אחד. על כן אני משה בן לאדוני אבי מורי הרב החשוב קצין וראש ורב ישראל זל הנקרא משה ישראליס מקרקה, ראיתי כי טוב הוא לסדר סידור נכון בכל דיני איסור ויתר הנמצאים בשערי דורה. אז זה בעצם מה שנקרא הגאות שערי דורה, ולכתוב על פי סדר סימניו בשערי דורה, בדרך קצר ולא בפלפול ארוך, אבל יותר דאבי וברבה. כי לא כוונתי רק לדקדק במנהגי האחרונים, לא כוונתי כאילו אלא, זה רק, לדקדק במנהגי האחרונים זל, כדי לדע ולידיע כיצד נוהגים, ובזה דברי האחרונים זל לא העיקר, האחרונים כאילו דורות אחרונים, כן, זה לא אחרונים, בניגוד הראשונים. גם על מה שראיתי רבותיי נוהגים, והוא צורך גדול בזה כדי לעמוד על האמת בכל דבר. גם כי הרבה דינים איננו נוהגים כמסקנת הרב הגאון, מורן הרב יוסף קארו, שראו צראו, אשר כבר מתפשטו ספריו בכל ישראל. ואם יפסוק אדם אחר, אדם אחר דבריו, בפרט בדיני איסור ויתר אשר ייסד בשולחן ערוך שלו, יסתור כל מנהגים שנוהגים בהם במדינות אלו. והנה הסיבה שאנחנו גם כמובן נראה אותה אחר כך ברמה. והנה, טוב, אני קורא את הפסקה הזאת, פשוט לא להביא אותה אחר כך לעניין כולה וחומרה. והנה אתנצל עצמי בדבר אחד שלא יחשדני מעיין. והוא, כי לפנים כתבתי להקל בהפסד מרובה, או להעני בדבר חשוב, או לכבוד שבת. והוא מטעם, כי באותם המקומות היה נראה לי כי יותר גמור הוא עלי בדי הלכתה, רק שאחרונים זה לחמירו בדבר. לכן כתבתי שבמקום דחק וצורך יש להעמיד הדבר על דינו, לכן מצאנו בכמה ותראי זל דאבדואחי. זה פסקה מאוד מאוד חשובה, והוא ניסח את זה פה יותר טוב במקומות אחרים. אנחנו נחזור אליה אחר כך, שנדבר אחר כך על מתי הוא מקל יותר מחמיר. ראיתי לקרוא שם חיבור הקטן הזה תורת החטאת, ביות כי את זעיר החטאת דרוש דרש משה, איזה יופי זה, במקור זה שעיר החטאת, כן, פסוק שהוא, חוץ מזה שהוא מוכר שם, הוא גם חצי, דרוש דרש, חצי התורה במילים, דרוש דקן ודרש מכאן. זה ביום השמיני שאהרון לא אוכל את החטאת, אז הוא דורש את זה כמובן על עצמו. את זעיר אחד, הוא משה, דרוש דרש משה, והראיתי לנפשי שלא שגיתי וטעיתי באיזו הוראה, על כן הקדמתי להקריב הקורבן חטאת, אשר הוא בא על חטא המעשה, בעניין חיבור הזה, אשר תכליתו המעשה. זה יותר עמוק משם ההוטעה באיזה עניין. הוא קורא לזה תורת החטאת, כי הוא חייב חטאת על הספר הזה. בסוג של התנצלות, השם של הספר. למה? בגלל השאלה הגדולה. האם נכון לכתוב ספר קיצור הלכה? למה כן? כדי שכולם ידעו הלכה. למה לא? זה לא רק שאנשים פחות ילמדו, זה השאלה אם יש דבר כזה קיצור הלכה. כל דין יש לו פולמוס, יש דעות לכאן ולכאן. אתה לא יכול לפסוק הלכה מקיצור. אתה כותב ספר קיצור שאנשים ילמדו מהקיצור. אי אפשר שהם ילמדו מהקיצור. הם לא יכולים ללמוד מהקיצור, אין דבר כזה. וזה פולמוס גדול. אח של המהר"ל מפראג, גבר שיר למהר"ל מפראג, היה לו אח הרב חיים בר בצלאל. הוא כותב ספר שנקרא ויכוח מים חיים, שבו יש לו השגות על תורת החתן, אבל בהקדמה הוא כותב על העיקרון, על העיקרון, זאת אומרת ההשגות זה רק דוגמה. למה פה פסקת ככה אפשר לפסוק אחרת? למה פה פסקת ככה אפשר לפסוק אחרת? אפשר בכל פרט לענות, אבל בגדול הוא אומר, אני לא רוצה שתפסוק אחרת, אני רוצה שלא תפסוק בכלל. אי אפשר להעמיד את ההלכה על דבר אחד. זה הדבר גדול מאוד, זאת שאלה גדולה מאוד. ראש המעמידים את ההלכה על דבר אחד הוא הרמב״ם. בגדול אנחנו לא רגילים לזה, כי אין הלכה כמו אותו, כן, אנחנו לא פוסקים, פה לא פותחים רמב״ם, אבל זה מה שהרמב״ם עשה. בעיניי גדול מי שלא מעמיד, לא להעמיד זה לא חוכמה, כל אחד שכותב הוא לא העמיד, אבל מי שהיינו יכל להעמיד ולא העמיד, מי שפתח את הפתח הזה הוא רבי יהודה הנשיא. למה? כי הוא כתב סיכום, ובסיכום, סיכום, קיצור, 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 מה הוא עשה? הביא את המגוון. הוא כנראה כן רומז, וכמעט בכל משנה הוא רומז דרך שהוא פוסק הלכה, בשיטות עריכה, אבל הוא משאיר את הדעות החולקות. כן, זה ספר פותח, זה לא ספר מצמצם, למרות שהוא מאוד 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 צמצם, וכל הזמן יש לנו אקורדיון, כן, הוא בא לצמצם, אז הגמרא פותחת, ואז לא יודע, הריף סוגר, ואז בא מישהו פותח, ואז מישהו סוגר, כל הזמן זה שיטה כזאת, אבל אפשר לשאול האם אני יכול לקצר ולהגיד שורה תחתונה, או שאין דבר כזה שורה תחתונה, שהלכה היא המפעל, אתה יכול לקצר, תגיד במעט מילים, אבל אתה לא יכול לתת לי משפט אחד, כי ההלכה היא לא משפט אחד. זאת שאלת השאלה. וזה היה ויכוח ענק. באמת, באמת, בשתי פסקאות מכל ההקדמה שחשובה, ויש שם כמה, היה לי מאוד קשה לקצר את זה, והוא לא יסלח לי, כי הוא נגד קיצורים, אבל בכל זאת, מה לעשות, זה שיעור קצר, זה גם לא הנושא שלנו. והנה, על פי הדברים האלה אנו רואים, כי לב העם נוטה מאוד, אחר הספרים החדשים אשר מקרוב נתפסים ונעשים. לעשות אותם עיקר יותר משאר ספרים קדמונים. ואומרם, כי הספרים החדשים שקולים כנגד כל הספרים, כי בכלל דבריהם, דברי כל הפוסקים הקדמונים. תחשבו מישהו מסתכל נגד פניני ההלכה. נגיד לו, מה פניני ההלכה? זה חדש, זה עכשיו, מה עם כל מה שהיה קודם? אז אומר, כן. אז הרב המחבר, הוא ראה את מה שהיה קודם, והוא סיכם כמה שיותר חדש. זה יותר טוב. עד שקימו וקיבלו עליהם להחזיק בהם לבד. ויתר דברי כל הפוסקים ביניהם, אני פשוט בטוח שלא טעיתי פה בהקלנה, אולי לא, כנטול דמין ודומות למרובות והינם למסע. והנה אתה, רבו עמי הארץ יותר ממה שהיה בימי הקדמונים. אז הוא כאילו מביא מין מסיבה, למה אני מקצר? למה יש הבדל? כאילו תמיד אומרים, דורנו זה אחר, אני לא יודע אם זה נכון. תמיד, זה לא אפשר, אם עשו את זה פעם, זה לא מה שאפשר לעשות היום. לפי זה נמצא כי לא יפה כיוון הרב ז"ל, מה שנתן בספר כל ענייני הוראת איסור ויתר גלוי מפורסם לכל קורא בספר. כי אתה ירהב הנער בזקן ועם הארץ בתלמיד חכם, שאומר, מה לי ולך אצל הרועתך? הלא נאי תספר תורת חטאת ונך זה. אומר, איך אתה פוסק? עכשיו אף אחד לא יבוא לברר ולא יבוא ללמוד, והצעיר לא ילך לזקן. אני אגיד, אני יכול לפסוק ישר מספר תורת חטאת. לפי שחסרי דעת סבורים שכל מה שימצאו כתוב בשום ספר, כולנו חכמים בזה להורות ממנו בלי שאלת שום חכם, כי הרב המחבר הוא יורה על ידי ספרו ולא הידיעות הקורא בו, וזה אינו, כי לפחות אין לו להטיל תנאי זה מספרו שלא רואה ממנו רק הרוי להורות, שבקל משתנה העניין אם מפני השתנות ההורה עצמה, אם מפני חילופי המנהגים, והמכשלה הגדלה הזאת יצאה מתחת יד הרב. הוא כתב עוד הרבה דברים, אנחנו רואים גם אחר כך, הוא כתב שהמנהגים, אנחנו רואים שהוא עדיף מנהג פולין, מנהג אשכנז וכאלה דברים, עוד הרבה ביקורות. אבל בגדול הביקורת היא שאי אפשר להעמיד את ההלכה על דבר אחד. וזה ביקורת שיוצאת על הספר תורת חטאת של הרמה, אבל אחר כך הרמה כמובן ברמה, אפשר להגיד את זה שבעתיים, כי הוא על כל ארבעת החלקים של שולחן ערוך, גם שולחן ערוך יצא. הצעד הדבר, אם כי חייבים להגיד ששולחן ערוך עשה שני ספרים, את יוסף ושולחן ערוך, אז גם הרמה עשה את הדרכי משה והרמה. אני מדבר על זה בתורת חטאת, פשוט ספר קיצור. אז זה לגבי גם ספר תורת חטאת, וגם לגבי הוויכוח של הוויכוח הזה, עוד לפני הוויכוח, הרמה קורא לספר תורת חטאת, בגלל שהוא חייב חטאת, לא רק על המקומות שאולי הוא טעה, אלא בכלל, לעצם העניין, מי שמביא את הדעות, יש לו הרבה פחות מקום לטעות. איך אפשר לטעות בספר סיכום? זה אומר ככה, זה אומר ככה. ואם אתה אומר, אם אתה מביא רק הלכה, אז ממש הכל יותר טורף מאוד. טוב, עד דרכי משה, במקום שאני אספר לכם את הסיפור, אני אקרא לכם את הספר, את הקטעים שעד דרכי משה עצמו מתאר. זה בגלל שכמה שאני לא אכתב את זה יפה, אי אפשר להשתוות ללשונו של הרמה. כמו שראינו בכמה מקומות בשבוע שעבר. איזה אני גם עכשיו, מתוך ההקדמה של הרמה. ואני קורא מקור שלוש, ואגב גררה אמרו לרעיוני, וחזיון דבר חוכמה לנגד עיניי. ללקוט כל חידושי הפוסקים ביחד, כדי שיהיה באחד, ולכותבם לזיכרון בצד איזה פוסק אחד. זאת אומרת, מה רוצה לעשות? לקחת איזה ספר של פוסק, ולכתוב בצידו את כל האריכות. וראיתי שאין טוב מזה אלא ספר התורים, כי דבריהם בסדר נאה מסודרים. וכאן אפשר למצוא במבוקשו אף אחד ממבוערים, אין זקנים, הם נערים. זאת אומרת, הוא בוחר את בעל הטור, כי הוא מאוד מפורט והסדר שלו מצוין. זה שאמרתי בשיעור על הטור, זה לא אותו. כשלימדנו את הטור, זה היה, לא אתם, אז אמרנו שהסדר שלו רבים נסו לסדר עד הטור. מאז הטור, זהו, הטור הוא הסדר האחרון. הרי שולחן ערוך כתב לפי סדר הטור, וכולם התיישרו. הטור שינה את השפה. אנחנו דנים על דברים, האם זה יורדיה או חושן משפט? זה נכנס לשפה ההלכתית, השמות של הטור. והרמה מזהה את הטור בתור סדר מעולה, בתור ספר מעולה. אגב, הטור פותח או סוגר? הוא כמו רמב״ם או כמו משנה מבחינת המחלוקות? אני שואל את זה כי אנשים חושבים בטעות שהוא כמו הרמב״ם, אך לא. גם בלו, הוא מביא את המחלוקות, הוא כותב בהקדמה, באתי לסכם לכם את המחלוקות, ומקום שצריך להכריע, אני מכריע לפי אדוני אבי הראש, ככה הוא כותב. הוא ממש מביא את המחלוקת, והוא מביא אותם בשמותם. הרמב״ם אומר ככה, והרשב"א אומר ככה. אז על סדר הטור, דרכי משה יביא באריכות את כל האריכות. כי דבריהם בסדר נראה מסודרים, כבר קראנו את זה נכון, וקל אפשר למצוא דברים, ועל ידי זה היו דברים בבית צפונים ושמורים. ומיד את מותנין נעזרתי, אולי מותנין נעזרתי, ומשנת תרדמתי ננערתי, קמתי מהשנץ, ומעזר יושב תהילות נעזרתי, שמחשבותיי התחלתי וכמעט גמרתי, בכל קידושי הפוסקים והתשובות ביחד חיברתי, ובדילוגים הבאתי, ולפעמים הנחתי אורך הדברים פני הלאות, ולכן בכל מקום הכלל והעיקר לקחתי ואשר הנחתי, ובדרך זה הלכתי, עד מקום שידי הייתה מגעת בחורין ובסדקין בדקתי ולא נחתי. כמובן, פעמים ביטורים, חורין וסדקין, איפה זה? בדרך כלל בדיקת חמץ. זה מופיע בעוד מקום ביום רדיה, אבל בדרך כלל כוונה בדיקת חמץ. ובהגיע, ותראו איזה, 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 עכשיו הקטע הבא. ובהגיע טור אסתר, כן, כמובן הפסוק זה עם טף, הוא דורש את זה עם טף. ובהגיע טור אסתר, רצינו אמר איסור ויתר. והתחלתי הלכות חלה, אחזתני פלצות ולבשנתי חלחלה. בשומעי נר ישראל ראש הגולה, ערי מסבכו עלה אל השמיים. ורוח אלוהים קדישין בחופנו אסף, וחיבו ספר בית יוסף, כן, זה חרוז כזה מצב אשכנזי, אשר כל רועיו ידעון את מעלתו ואת טובו ורוב טוב הצמוד בקרבו. אז נבהלתי שפועל הריק פעלתי. מה קרה? כן. כשהוא באמצע, הוא כותב בדיוק איפה הוא, בהלכות חלה, כן? בתור יורדיה בהלכות חלה, אז מגיע אליו הבית יוסף. אז נבהלתי שפועל הריק פעלתי, ושיגעתי לריק ולבעלה, ושיניתי, ושנתי בחינה ממני גזלתי, כן, אמרנו שמקום לישון הוא עשה את זה, שנתי מחדש, ואל הנאור הזה התפללתי, כמו נער, כי דבריי נגד חכם הנעל כעין נחשבו, ושרג הבתיארה, נר בצהריים, מי מהני, וחפיס מעצב אש כמוני מה יענה, כי בידיעתו הכוללת, הבית יוסף, הקיף הכל, והשם ברך אותו בכל, דבר אחד ממנו לא נפל מכל, כן, הוא עושה פה הכל בכל מכל. וביותי ימים רבים בזאת המבוכה, אשר לא היה לליבי מנוחה כהלכה, נמס בקרבי כמו מים, עד שהתפללתי אל אבי שבשמיים. למור הברכה, אחת לך אבי, כן, כמו דברי עשיו ליצחק. ויתן לי דרך אמת בלבבי, שלא יהיו כל דברי גנוזים, ובתוך הבאים יהיו רמוזים, ואת תפילתי והגיע פרקה ראי אלוקים, ויוכח אמש. זאת אומרת, קודם כל הוא מפסיק. אחרי תקופה ארוכה שהוא הפסיק, הוא מקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא, וראה לי דבר ברור כשמש, ורוח נוססה בי למור, הלא עצלתי לך ברכה, ואז חמתי שכחה. ואמרתי, אבינה דברי ספר בית יוסף אחריתו, כי אמר לי אלוקים, אל תראה אותו ואת ביתו, ואף כי לא הניח לך מקום להתגדר. מקום לקום לפני מלכים ושרים, במלכתך תתהדר, כי די לך במה שכיוונת דעת הגדולים, ויהיו רק לדבריך ולדבריו העמוקים דרכים סלולים, ובקיצור מילים קודש שלולים, ולסימנים סגולים דירי צופנות פנח בגלים. ועוד נוסף, שג' דברים רבות התועלות, תועלים, בדבריי נכללים. למרות שהבית יוסף עשה הכל, דבר ראשון, נגד מלכים, אבל חוץ מזה, שלושה דברים צריך, חסרים בבית יוסף. ולכן עדיין יש מקום לספר שלי, כותב הרמה, אחרי שהוא, אחרי הפסקה, שהוא מבין, האחד, להביא כל הדברים בלא אורך ההצעות, אשר אלו הדברים, הם על תלמידים כמוני ללעות, רצונם ללמוד התורה על רגל אחת במעט שעות, ועל כן מי שלא יספיקו לו קיצורי, אמרי, הנה בכל מקום כתבתי מורה מקום על דבריי. ומאחר שבקצרה שולחן ערוך לפני מדפה מוצעת, ומאחלה ועשיר ועדה לפני אוכלו לקוטו, מראה נשמותו, מעטה מתעצל, עושה בידיים רמות, מנה שיכולתי להתעמות, זאת הסיבה האחת, את כל מנוחחת. בית יוסף ארוך מדי, והתלמידים העצלים צריכים משהו יותר קצר. זה דבר ראשון, הדבר השני, דילגתי אולי נדבר את זה אחר כך, זה דומה, והשלישי והוא העיקר, והוא התכלית המבוקש וזה המחקר, כי ידוע שהרב המחבר בית יוסף, בטבעו אל הגדולים נחשף, ופסק הלכה בכל מקום על פי שניים ושלושה עדים, הם הגאונים הנחמדים, הריף, הרמב"ם והראש. כן? בית יוסף מחדש חידוש מאוד מאוד גדול, והיא, במקרה של מחלוקת, הלכה היא כשלושת עמודי ההוראה, שהם הריף, הרמב"ם והראש, שצריך משלושתם לעשות רוב. זה ממש חידוש גדול של בית יוסף, זה לא דבר שהיה מקובל בישראל, וקמו לזה הרבה התנגדויות, אבל ההתנגדות של הרמב"ם היא טיפה אחרת. ולא חש לדברים שצפחו בו כמי דקמי, לפסוק הלכה בכל מקום כבטרי, ולא לחוש לדברי כמי. זאת אומרת, הריף הרמב"ם בראש, הריף זה ממש תחילת תקופת הראשונים, אפילו במעבר בין הגאונים לראשונים, וגם הרמב"ם מאוד קדום, הוא אומר, הוא לא הלך לפי פוסקי הדורות האחרונים, ואפילו במקום הרב אצל התלמיד, וכן פסקו שההלכה כבטרי. הלכה כתלמיד ולא קרב, וכן פסקו האחרונים תמיד, וראשם מעריק ומערי בתשובתם הנעימות, אשר בהם נעירו כל נחשך וגילו כל תעלומות, על ידי זה הדבר סתר כל המנהגים, אשר באלו המדינות, אשר רובם בנויים על הכלל הזה בפשטות ותמימות, והם מפקפקים אחר דבריהם. לא מדובר פה כמו הרמה, כמו במפה, שאומר זה לא כמו המנהג בארצות האלה. אלא אומר, חסר לו את כל הדורות האחרונים, מעריק. הספר הזה הוא לא שלם, הוא מביא, הוא הפסיק מוקדם מדי. הוא הביא דברי הראשונים ולא האחרונים, לא מדובר הראשונים בעברית שלנו והאחרונים בעברית שלנו, אלא הוא סומך מאוד על ריף רמב"ם וראש, מה עם כל הדורות שאחריהם. עכשיו, לא מדובר על הרש ויש הרבה מאוד בבית יוסף, אבל מדובר על דורות האחרונים, ובעיקר אשכנזים מהדורות האחרונים. ולכן אחרי ההפסקה שהוא עושה בהלכות חלה, הוא חוזר ואומר כן צריך פה לעשות עבודה. וזה ספר הדרכי משה. אלא שהספר הזה עבר משהו ברמת המדפיסים. המדפיסים יש לפניהם בית יוסף, ויש שניהם דרכי משה. מה עושה הבית יוסף רוב? הוא נורא ארוך, אבל למה ארוך? מה רוב דבריו? נו, אתם יודעים, ראית, לא מתם בית יוסף.
הסיכום של השיטה.
הלוואי והסיכום. זה מה שדרכי משה אמר, ארוך לי מדי. מה זה?
השיקולים.
ציטוט! ציטוט של השיטות. הוא מביא, הוא מביא, הוא כתב התוספות, נת כאן לשונו, וכתב הרשב"א, נתכן לשונו, ציטוט של הראשונים. מה עשה, בגדול, מה עשה דרכי משה? בערך. אותו דבר. המדפיסים לא רצו להדפיס את זה פעמיים, לא היה להם מקום להדפיס פעמיים. אז מה עושים המדפיסים בכזה מקרה? לא, לא, את בית יוסף השאירו. אבל את התרגום הזה לא הדפיסו. אלא, ראיתי כשלא יודעים בישיבות שכתבו את המדפיסים, כתבו חיבור אחר. עברו על הדרכי משה, וכתבו את המקומות שנראה להם שבהם זה מחדש, זה חשוב. וקראו לזה דרכי משה הקצר. וככה הספר המקורי, דרכי משה הרגיל, הפך להיות דרכי משה הארוך. והספר הזה ברוב המהדורות לא נדפס. במעט מהדורות הוא נדפס בסוף, וברוב המקומות הוא לא נדפס בכלל. אבל מסתבר שלא זאת, אלא אף זאת, המדפיסים, אולי אפשר להגיד כדרכם, אני מגזים, בדרך כלל נותנים את זה לאיזה מישהו, לאיזה תלמיד חכם שיעשה את זה. המדפיסים לא עשו עבודה טובה. ודרכי משה הקצר הוא לא ספר טוב. ולכן, בטור החדש, שינו את זה. הבאתי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בטור הזה, האמת היא שאני לפני השיר הזה חיפשתי ולא מצאתי, אז אולי זה שינו במהדורות, אולי חיפשתי מספיק טוב, אני ממש זוכר, במפורש, שלמדתי, שזה היה חדש, שלמדתי נידה. ראיתי בהקדמה שם איזה ספרים הוא הביא, אז הקפידו מאוד בשמות הספרים, לא להגיד את שם אחת ההוצאות, והיא מוסד הרב קוק. למה לא אומרות שם ההוצאה? אני מנחש למה. אבל פשוט מוסד הרב קוק הוציא את רוב הראשונים במין חברת בת כזאת, שנקראת, לא יודע, משהו, מכון להוצאת ראשונים ואחרונים או משהו כזה, יכול להיות שזה אחת הסיבות שהם עשו את זה. אבל את הספר בעלי הנפש של הרייבד, זה פשוט לא יצא במכון הזה, זה גם לא ראשון על השעה, זה יצא בהוצאת מוסד הרב קוק. ראיתי שהם כתבו שזה מביאו מהרייבד הנדפס מחדש בירושלים. נראה לי קיצוני מדי. ומאז בספרים שאני עורך, אני קורא להם הטור הנדפס מחדש בירושלים. כדי, אגב, זה המכון קוראים למכון שירת דבורה, הוא נמצא נדמה לי בתל אביב, בכל אופן לא בירושלים, אבל הם כותבים בהתחלה שהם נתפסו בירושלים. כנראה סתם, לא יודע, בתדפוס פיזית, לקומונית, להסיע לירושלים כדי שיכולו לכתוב את זה בירושלים. בכל אופן, הם הוציאו מחדש את, את הדרכי משה. אז הבאתי מדבריהם ארבע, זה דברי מדפיסים מהדור שלנו. כידוע, ספר דרכי משה הארוך, ככה הם כתבו בסוגריים הארוך, כי בעצם השם זה דרכי משה, שחיבר רבינו הרמ"א, כולל בתוכו קיצור דברי הבית יוסף והוראותיו אליו, החל מחלה. חידושי דינים שאינם מבוארים בבית יוסף, וחידושי דינים שהביא בבית יוסף בסימנים אחרים. יפה. מדפיסי הטור בברלין תס"ב, כן, הם עברו על כל הדפוסים, מתי הביאו את זה, לקטו לראשונה את חידושי הדינים והערות הרמ"א על הבית יוסף, והדפיסום בגיליון הטור בשם דרכי משה. ונתפסות זו נתפס בכל הטורים עד עתה. ברם, נשמטו הרבה חידושי דינים המופיעים בדרכי משה הארוך, וגם הנתפסים משומשים מאוד, לפעמים לא הוצבו במקום הנכון. דברי משה הבית יוסף מסימנים אחרים המופיעים בדרכי משה הארוך, כלומר ראו לא העתיקו כלל. לפיכך ערכנו מחדש את ספר דרכי משה הקצר. מה שכן, הם השתדלו לשמור על האותיות כדי שיהיה אותו סימן, זאת אומרת, אם נגיד יש להם תוספת בבית, אז הם לא הפכו את זה לגימל, כדי שגימל יישאר גימל, שיהיה לך הפניות זהות למהדורות הישנות. אז מה הם עשו? בדרך כלל היו עושים א' 1, א' 2, אבל הם לא משתמשים במספרים. לא יודע למה, מישהו הכניס להם לראש שמספרים, זה לא יהודי. לא יודע, נתנדו לכתב האשורי. למרות שיש שם פסיקים, סוגריים. כל הדברים האלה הם קיבלו מלטינית לחלוטין. דווקא מספרים נכנס, לא יודע מה, מי היועץ שלהם, לא יודע, אולי יש מסורת כזאת, לא יודע. אז הם עושים כוכבית. אז אתם יכולים לראות מקומות שיש דרכי משה קצר א' כוכבית, א' כוכבית כוכבית, א' כוכבית כוכבית כוכבית, הייתי במקום שש כוכבית. הבעיה היא שאז אתה כבר לא רואה בעין, אתה צריך לספור. סתם, בהפניה, רציתי להפנות לשם, אבל מעל שלוש כבר אפשר לעבוד ככה. אז זה הדרכי משה. הם, מה שכן, אני אגיד לטובת המהדורה שלהם, שהם הפיסו בסוף את דרכי משה ארוך. כמו שהם אוהבים, במהדורה מדויקת, עם שני טורים, בכתב מרובע, ומאוד נוח. אבל משום מה מסוים, זה רק במהדורה הגדולה. מי שקונה מהדורה קטנה, הוא חושב שהוא קנה בדיוק את כל התוכן, רק באותיות קטנות, אך לא. חסר שם דרכי משה ארוך. היזהרו. אז זה עד על דרכי משה. הרמה, חוץ מהדרכי משה, כותב כמובן את המפה, ומה שהוא בעצמו כותב על זה בהקדמתו. אמר משה בן אדומי אבי הרב רבי ישראל ז"ל, ביות, כי הגאון המחר בבית יוסף ושולחן עבור שלו, חכם עדיף מנביא, טבח טבחו, ערך שולחנו, ולא נניח אחריו מקום להתגדר בו, לולי ללקט דברי האחרונים ולראות דרך המנהגים שנהגו מדינות אלו, באתי אחריו לפרוס מפה על שולחנו הארוך, שחיבר על כל פרי מגדים ומטעמים אשר יאהב האדם. ולא זה, השולחן אשר הוא ערך לפני השם, לא נתנו עדיין לבני אדם אשר במדינות אלו, אשר הוא בית מנהגי מדינות אלו, לא נהגים כבתי. ועל ידי זה נתפשטו בספריו הרבה דברים שאינם עלי ודאי לחתה לפי דברי החכמים שאינם שותים. והם הפוסקים המפורסמים בבני אשכנז אשר אינו תמיד. ולעיניהם, תמיד לעיניים, סליחה, ופסקו מהם כמי דקמי. ממש אותו דבר בדרכי משה, כבר ערכתי בזה, תמצא בהקדמת ספרי דרכי משה, שבו נתווכחתי עם הגאון הקר או שירון נעיר, או בכל דבר. זאת אומרת, את הדרכי משה הוא מפסיק, אבל אחר כך הוא ממשיך את זה בכל זאת. את ספר הקיצור שלו הוא כבר בכלל לא עושה. פה הוא לגמרי שסומך על השולחן ערוך, אלא שהוא מגיע. מגיע, מוסיף מנהגים במדינות אלה. ועל זה צריך להעיר שכשהוא חולק על השולחן ערוך, אז הוא אומר, פה אנחנו לא נוהגים כך, כך בדרך כלל דרכו. ולכן, באיזה מילה הוא חולק? מה זה? כן, יש נוהגים ואין נוהגים. כשהרמ"א כותב נוהגים זה לא מנהג שהוא ההפך מההלכה. אלא זה להגיד שיש מחלוקת ואנחנו לא פוסקים כמו הדעה, כשכותב כך נוהגים, הכוונה כך פוסקים. בסדר, זה לא רק בגלל חשיבות המנהגים, נדבר אחר כך על חשיבות המנהגים. הרמ"א מדפיס בעצמו את ספריו, ואומנם קמו כאלה שחשבו שאולי זה לא נכון, אבל יש לזה הוכחה משות הרמ"א. הבאתי מה שכתבת, ראית נוהגים בעירי, דמי שמשך סעודתו ומנחה בשבת עד מוצאי שבת, אותם שהתפללו והבדילו, מבשלים ואופים לאותם שלא הבדילו. כן, הוא מתייחס לשאלה, האם, כן, הרי מי שמעריך בסעודה שלישית, אז הוא אסור עדיין במלאכה, אתם יודעים, עדיין שבת בשבילו. אבל האם מי שכבר הבדיל יכול לבשל אוכל טרי למי שעדיין בסעודה שלישית? כן, זה הדיון פה. אז הרמ"א כותב, אתה ראית שזה הנוהג בעירי, אז הוא כותב, אמת, כן, ניסיתי בשולחן ערוך הנתפס מחדש, באור החיים, סוף סימן ר"ג, הוא מפנה בתשובה להערה שלו. הוא כותב, כן, ניסנתי בשולחן ארוך הנדפס מחדש. זאת אומרת שהוא עצמו כבר מדפיס את הרמ"א.
הרב, מה היחס בין הספרים שלו? יש פעילויות כאילו שהוא פוסק משהו בתורת החטאת למשל, אז הוא מביא את זה חג או שזה כאילו...
כן, תורת החטאת יותר מורכב, השאלה על היחס בין דרכי משה והרמ"א. אנחנו מצפים שזה יהיה אחד לאחד, וזה לא אחד לאחד. אבל זה כמעט אחד, זו שאלה גם על שולחן ארוך אגב. זה כמעט אחד. מי שרוצה להעמיק ברמה, טוב יעשה עם מפתח דרכי משה הארוך. לא יודע, 95%. הוא ימצא את מבוקשו. זה לא 100%, אבל זה כמעט. אני חושב שזה אפילו כמעט להפך, שבכל מקום שיש שינוי מנהג, אז הוא כתב עליו בדרכי משה, כדי שיוכל לפסוק. בסדר. מהר מאוד, תוך עשרות שנים, הבאתי דוגמה, אבל קצת מבלולה, כי צמח צדק, הצמח צדק הידוע, זה השו צמח צדק של האדמו"ר הצמח צדק. אתם מכירים אותו פה מהחסידות, אבל לפני זה, של הרמב"ם מקרומחל, הוא היה הראשון, היום נקרא צמח צדק הקדמון, כדי להבדיל אותו איתו מהשני, היה ממש כמה 20 שנה אולי אחר כך. אמנם אחר שיצא לאור החיבור הגדול של הרב בית יוסף השולחן ערוך שלו, ואחריו הרב בהגאות שולחן ערוך, ונתפשטו חיבוריהם בקרב כל ישראל, אין לנו אלה דבריהם. וכדין הכשרתי את הפראי, כן, הוא עושה שם איזה קולה, והוא מסביר את הקולה שזה לפי הגאות שולחן ערוך, וזה בסדר להקל, כי השאלה בחומרה וקולה, מה מקובל ומה התפשט? הוא אומר, זה התפשט בכל ישראל. אם כן, אני חייב לומר שזה טיפה מעגלי. כי הרמה פוסק לפי מה שמקובל במדינות אלו, ואז אתה בא לפסוק כמו הרמה, כי אתה אומר, כי הרמה התקבל במדינות אלו, אבל הרמה באמת מהר מאוד מתקבל. בין הבית יוסף לרמה, יש קשר מכתבי. על הרמה, שוב, זה היה בסוף תקופת הראשונים, אז הבית יוסף, אז לא, אתם צריכים פשוט לזכור מתי הגיעו ספרד, כולם זוכרים? הרמה היה אז בן ארבע. הבית יוסף היה אז בן ארבע. כן, אז תכנו לראות שהוא מבוגר לא מעט מהרמה, אבל הוא עדיין חי, הוא צפת. ויש לו, ובשו"ת הרמה סימן נ"ח, נכתב, נתפס, מכתב של השולחן ערוך, של הרמה, לבית יוסף. על זה הלכת מה שנקרא צוואת שכימרה, כן? שאדם לפנים אותו אומר משהו, עד כמה מחויבים לקיים את זה, אם אין לא כתוב, אין עדים, אם זה חב להכרין, אם הוא... אז אני אקרא לכם, באתי להשיב, מקור 8, כותב שוך הרמה לבית יוסף, באתי להשיב מפני הכבוד לדברי הגאון הגדול, מורינו ורבינו, יוסף קארו ישמרו צירו וברכהו, אשר ממנו שותים, מקנקנו וחדו. מה הוסיף בשבחו לכבדו? מאחר דכל מה דעת משבח ליד מגנה במעשה ידו. כן, כמו להבדיל לקדוש ברוך הוא שכמה שתשבח, הוא אומר, למה הוא לא ראתה את זה ואת זה? ורחהו השם בנפשו ומעודו. וביות כאחר השבח ראו להיות תפילה. איך הוא יודע? נכון, תפילת עמידה, זה נמדד ממשה, שקודם שבח ואחר כך... וביות כאחר השבח ראו להיות התפילה, על כן נתפלל אל השם על העתיד להאריך ימי מורנו ורבינו, נשיא אלוקים בתוכנו, ושנותיו בטוב ובנעימים, לבלות עד בשוב השם שיבת ציון, יראו עיניו ועינינו. ובהיותי אין איש דברים, הוא אין איש דברים, זה כמו משה רבינו. ובהיותי אין איש דברים, אדלג אל ההרים, לבוא אל כסות, אקפוץ לעיקר, אדלג אל ההרים, לבוא אל כוונתי ולבוא בדברים קצרים, שלא ידומות למרובות ונעתרים, והנה אומר מתניתה דמר וספרו הנמתני, כאשר ראינו בתשובתו דמר על עדות הצבאת שכמרה, נעשה בנות אלו לעני ירושלים, ופה הוא פורט את כל שאלתו, אז ממש קשר מכתבים בין שני העצומים הלל.
יש לו מכתב שהוא ענה לו גם?
לא. אבל דברי הרמה נתפסו בשוטר. קצת על הנהגות הרמה, אחד הרמה, אבל צריך להגיד פה זה משהו, זה בתקופת הרמה. הרמה מחזק, אבל זה לא רק הרמה, זה קורה אז, מחזק את דיני ישראל, אבל קורה פה עוד משהו שמטעם המלכות נותנים אוטונומיה שיפוטית למיעוט היהודי. ואז בתי הדין היהודיים יש להם סמכות מבחינת החוק. אלא שהחוק מתיר לבעל הדין לבחור לאן הוא רוצה ללכת. ואז לאן הוא הולך? למי שהוא חושב שהמשפט לטובתו. למרות שצריכים לגדת שלדי יהודים זה לא רק אז יש... זה קליקות, כן? עם מישהו שהוא לא בדיוק דתי ולא בדיוק בקהילה, הוא חושב שהרב מעדיף את השני שמתפלל כל יום ליד הרב ומתנדד בתפילה. זה יכול תמיד ללכת להרכאות. והרמה בכמה מקומות יוצא מאוד נגד הולכים להרכאות. פשוט הרמה הזה בסימן ב' זה משהו נגד איזשהו רופא. כותב איזה מקום רופא אליל. והמאדיר כותב שאנחנו לא מבינים את המילה הזאת, מה זה רופא אליל? לא יודע, אצלנו זה רגיל. הוא מנסה להגיע את זה במילים אחרות. אז הוא כותב עליו ועוד, ואז משהו, יש לו דין נגד הקהל, שיש לו איזה סכסוך כספי, לאותו רופא עם הקהל, והוא תובע אותם בבית הדין, בית הדין הרגיל, כן, בבית הדין של הממלכה, כלומר של הגוי. אז כותב ועוד בר נידוי ומותם שלח בהרכאות. כתב רב אלעזר בתשובה שצריך לנדותו. וכתב הריבה של האחרים ולנדותו המחזיק ביד ההולך לדון דיני קוטין. וכתב מהריק בשם, בשם המורדכי, ואפילו אם אינו עושה מעשה, שום מעשה, רק הופעו בדין קוטין שיעמוד בדין ישראל, ראוי למותחו על העמוד. כל שכן בזה האיש אשר הלך בשירות ליבו לפני הצעת הזקנים ושרים, ולא עבד שמוע אל השופט תושבי עמיו, ראוי למותחו על העמוד או לנדותו, ואפילו נעשו לו עבד שלא כדון, אסור ללך לפני הערכאות שלא ברשו. אז היה הרבה מנסה לבצר את מעמד הקהילות, על ידי חיזוק בתי הדין שלהם. טוב, היחס בין כולה לחומרה, קטע משות הרמה, שאלה על חיטה שנמצאת על חיתיכת בשר מלוח בפסח. כן? האם זה אוסר את הבשר? זה לא מעניין אותי עכשיו הדין הזה, אלא רק הדין של הכולה. המקל לא הפסיד, והמחמיר יחמיר בשלו ולא בשל אחרים. כי דבר הזה הוא הפסד במון ישראל, כן, אז בשר אין רואה הקל. והתורה חס על ממונם, ואף הרוצה להחמיר, יפסוק כמו ששמעתי שירו גם כמצאת החכמים הראשונים, לאסוף אותה חתיכה ולהשותה על חירות עד אחר פסח. כי אחר פסח דין ביטול הרבה יותר קל, בכוון שעבר לפסח, משהו בכוון. הוא אומר, אפילו אם אתה רוצה להחמיר, ועכשיו החתיכה הזאת התבשלה, אז אני נותן טעם לכל הסיר, אז תזרוק חתיכה אחת, ואחר הסיר תאכל אחרי פסח, ואל תזרוק פה סיר שלם. מכל מקום, אירועים המתירים להתיר שאר החתיכות בהנאה. לפחות בענה, כן, למכור את זה לגוי. ואיך נקפל כל תנאי דעלמה להדדי להחמיר ביסור די רבנן ולאבד במנם של ישראל. במקל וחס על המנם של ישראל וחש גם כן על כבוד קונר, יתענג על רוב שלום. ואני רוצה לחזור עוד פעם על פסקה שכבר קראנו על, על ההקלות שלו. זה הפסקה האמצעית, אחת לפני האחרונה שהבאתי במקור אחד. והנה אתנצל לעצמי דברים שלא איך שאני מעיין, והוא כי לפעמים כתבתי להקל בהפסד מרובה, או לעני בדבר חשוב, שזה גם הפסד לעני, או לכבוד שבת, והוא מטעם כי באותם המקומות היה נראה לי כי יתר גמור הוא עלי בדי לחתה, רק שאחרוני זה לחמיר בדבר. לכן כתבתי שבמקום דחק וצורך יש להמיד דבר על דינו, לכן נצלנו בכמה ובטראי זה על דאב דואחי. זאת אומרת הרמה הוא אומר יש לי צד להקל וצד להחמיר, אני בדרך כלל מחמיר, אבל במקומות מסוימים שאני רוצה לדבר אליהם, בהם אני מה? הוא לא אומר אני מקל, אלא מעמיד את הדבר על דינו. כי בדרך כלל אנחנו לא פוסקים כמו הדין, אנחנו כל הזמן מחמירים, יש פה הרבה שכבות של חומרה לחומרה לחומרה. ואני מקל בהם, איפה? קודם כל הוא נורא נורא קשוב לעניים, צריכים לזכור שהוא לא היה עני בכלל, בא במשפחה מיוחסת, היו ברוך השם. חוץ מבגלות שלהם בשידלו ובמגפה, אמרנו שאז לא היה לו יין. אבל חוץ מזה לא היה חסר לו, אבל היה לו מודעות נורא גדולה לעניים, ובשר הזה היה יקר. אני חושב שאת היתר של הסרחה, שעד היום כי הוא מסביר אותו בעריכות בדרכי משה, והיה לו רגישות אדירה לעניים, ובכלל לאוכל שכנראה אצל יושבי היהודים של פולין, היה מאוד חסר, והוא כותב לעני, לכבוד שבת. כשלומדים הלכות שבת, אז כל התלמידים בטוחים שהרמה מחמיר. רגילים שהרמה מחמיר, זה חייב לדבר בגדול נכון. אבל בעזרת השם שתלמדו בכולל, אז תלמדו מה תלמדו ראשון, כי אם תלמדו איסור ויתר לפני שבת. אז תראו שבשר וחלב, הרמה, אני חושב, בסך הכל לא ספרתי, יש הרבה מקומות שהוא מחמיר, אבל יש גם הרבה מאוד מקומות שהוא מכיר. זה סימן הראשון שתלמדו בבשר וחלב, ויהיה לה רחקה בין בשר לחלב. שם הפסוק שולחן ערוך? ששעות? מה הפסוק הרמה? שעה. בגדול בענייני אוכל שולחן ארוך מחמיר על פני הרמה. יש לזה הרבה חריגות, אבל אני חושב שאי אפשר להגיד שהרמה מחמיר. אבל עוד דבר, בהלכות שבת שתראה, אז איפה בהלכות שבת הרמה יקל? בבישול. בהתנגשות של האוכל בשבת. למשל, לך, בישול לך ובישול ולך, דבר לך רותח, כשאתם מורידים אותו מהרתיחה, האם מותר להחזיר אותו לפלטה? לפי שולחן ערוך, אסור ברגע ש... מה זה? ברגע שירד מיד צולדת, אז אסור. הוא כבר לא היה צולדת, אז הוא לא מבושל, אז אסור. זה הגיוני. לפי הרמה, מותר כל עוד הוא חם קצת. זה ממש... כולה מאוד גדולה. תגידו איך הרמה מקל בהלכות שבת. אפשר להסביר את זה. אפשר להסביר את זה, מחלוקת ראשונים גדולה בכלל, על כל בישול אחר בישול ולך, ואולי הרמה מקל בזה ורק מחמיר כל כך, לא חשוב, בכל אופן. בעזרת השם, תלמדו שבת, דבר ראשון, כל השיות והתמנות, ברשנון ג' ורשנון ד', אבל גם תלבו בישול עצמו בשנית ח' וסבינים אחרים, ממש תהיה הפתעה למי שרגיל, לא יודע, שהתחיל בהלכות כושר, וראה שהרמה מחמיר כמו כל השיטות. אבל עוד דבר שהרמה מקל בו, זה ענייני גויים. ובשבת זה יהיה באמירה לנוכרי וכאלה. החיים בתוך הגויים, תלמדו ליחות נסך בכלל, הרמה הוא מקל גדול מאוד. החיים בשותפות עם גויים יותר היו, במנהג אשכנז היה יותר, יותר להקל בהם. בסדר, היחס למנהגים, לא הייתם בראשונים, בראשונים דברו עזר הרבה מאוד בבעלי התוספות ובשיעור רבנו תם הזכרנו את זה ובשיעור על המער המרוטנדור הזכרנו את זה. היחס למנהגים שהיה מאוד חשוב, בשיעור על הרשב"א הזכרנו, כמה שהרשב"א לא חשוב למנהגים. שזה, אני אוהב להביא את הכפרות ששולחן ערוך בבית יוסף, הוא מביא את הרשב"א, שלעשות כפרות זה דרכי האמורי. וכותב הרמה, ובכל זאת המנהג במקומות אלו, לקחת את תרנגול לבן לזכר, ותרנגולת לבנה לנקבה, זאת אומרת שולחן ערוך כותב את דרכי המורים, ולמה כותב, אבל אנחנו נוהגים לעשות את זה. כי המנהג אצלו יותר, יותר חזק. אז עוד פעם, בספר ההוא של ההקדמה, הביקורת של רבי חיים ורבי בצלאל, האח של המהר"ל, על תורת חטאת, כתב רק מנהגי מדינת פולין, ואין לבטא מנהגי אשכנז מפני מנהגיו. כמו שלא רצה בעצמו לבטל מנהגיו מפני מנהגי בני מזרח. הוא עצמו הרי כתב את כל הרמה, או את תורת חטאת, זה על תורת חטאת. הוא עצמו כתב את תורת חטאת, כי הוא אמר, שולחן ערוך, אנחנו לא נוהגים פה. נו, ואז אתה כותב את המנהגים שלך, אז אתה כבר תכתוב את המנהגים של כולנו. זה מדהים, כן? כי זה מה שיקרה אחר כך אוסט-יודן. זה מדהים שכבר בדורות האלה, יש הבדל בין מנהגי אשכנזי ומנהגי פולין, שאחר כך ילכו ויתעצמו. והנה הרב בעצמו לא כתב בהקדמת ספרו רק מנהגי בני מדינתו, ולא זכר מנהג אשכנז כלל. רק זה אלא, כן? הוא כותב, הוא כותב מנהגי פולין ולא מנהגי אשכנז. אצלנו זה נראה אותו דבר, נכון? פולין ואשכנז. זה נשאר לנו אשכנזים, זה הפולנים. אך לא, בסליחות למשל, כן? זה מחולק. מנהג אשכנז היו בהתחלה באשכנז, ואחר כך שהגיעו למזרח אירופה, עם השנים השתנו מנהגי. בגדול הרמה אמור להקפיד על מנהגים, והבאתי דוגמה מפורסמת, עוד כתב מהר"ל, על ישנה אדם מנהגי העיר, אפילו בניגונים על ישנים מנהגי העיר. לכן בסליחות שאומרים שם, שזה כמובן רק לפי המנהג, לא לשנות. יש מסורת שאומרים שאתם יודעים את זה, האשכנזים, יש מנגינה לכל תפילה. אם נכנסתם לבית כנסת אשכנזי, לא חשוב איזה, מנגינה בשבת, במנחה תהיה אותו דבר. אם נכנסתם בנעילה, אז יהיה שינוי כזה מהימים נוראים הרגיל. היי נה 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 מקובל להיחס את זה למעריל. אבל אני לא חושב, אני חושב שזה בגלל המשפט הזה. והמשפט הזה, זה אומר שלא המעריל תיקן את זה, אלא... מה זה? לא, המעריל אמר אל תשנו, זה עוד קודם. אבל המעריל פה מצטט, וזה המערם. המערם מרוטנברג אמר לא לשנות מהמנגינות. זה באמת עתיק יומי. היה צריך להגדת לא לשנות מהמנגינות האלה, הרגילות. מי שלפיוט רוצה להביא מנגינה חדשה, זה החידוש שבתפילה, והתפילות צריכות גם להיות מלאות חיים. בכלל המנגנות של הפיוטים הם לא, הם לא מהמעריל ולא מהמערם, הם, הם לא מכר לי בערך, זה, לא יודע, מיוסלה, שלוש דורות אחורה, ארבע דורות אחורה, זה בהחלט אפשר, אפשר לשנות. אבל זה יותר מורכב. הבאתי דוגמה. 12 ג' בהגעות שערי דורה, הזכרנו בתורת חטאת את השערי דורה, לא? כיסוי מגדרה של בשר ושמהו על גדרה של חלב. אסור הכל ואין שייך נותן טעם נפגם. לא, חובה גדולה. ואני ראיתי כל רבותיי נוהגים כהגעה הזו, וכן המנהג פשוט במדינתנו שאין פוסקים נותן טעם נפגם בכיסוי. במכסה לא אומרים נותן טעם לפגם, ואז זה אוסר את המכסה, ואז המכסה אוסר לנו את האוכל, וזה חומה גדולה. כותב על זה הרמה, הדרכי משה, ואני אומר כי דבר זה גורם הפסד ממון לישראל, כי הוא דבר רגיל ושכיח, והוא חומרה בלא טעם. ולכך אומר אני דמקה לא יפסיד, והמחמיר בשלו תבוא עליו ברכה, אבל אין להחמיר בשל אחרים כלל. וכל זה אני אומר במקום שאין מנהג, אבל במקום שנהגו להחמיר אין לשנות. אבל אם יש צד בעולם להקל עם הטעם שנותן טעם לפגם, אני מקל בו. כי אף שנהגו בחומרה גדולה הזאת, אבו דלא יוסיף עליו. ואי שחילה אבטל המנהג, כי מנהג טעות הוא, ואין לו טעם לסמוך עליו. הטעם פה זה משרת נגיד. כן נראה לי. הדרכי משה. מרגיז אותו המנהג הזה. הוא אומר, זה חומרה גדולה. ואין לה טעם. ואי שחילה אבטלינה. ולכן, הוא לא מבטל. הוא אומר, מקום שלא נהגו שיסמכו למנהגם. אם אפשר לצרף עוד דבר, אם אני יכול לצרף עוד דבר, אז אני מקל בצרוף עוד דבר, אבל אני לא מעז לבטל את זה. ואגב, הוא מביא את זה בדרכי משה, ברמה, וכותב על זה ברמה, והוא חומרה בלא טעם. ויש מקומות שבינו, יש כאלה שהבינו את זה לחומרה, למרות שהם רואים בדרכי משה, מבינים שזה קצת לכולה. למרות שהשח כותב על זה טעם, הוא אומר שהם לא ניקו טוב את המכסים. ולכן המכסה לא היה טעם נפגם, כי היה ממשות. זה לא היה, זה לא היה לא בן יומו, אלא כשיש ממשות, אז זה לא משנה כמה זמן עובר, לכן זה לא היה טעם נפגם. וזה יוצא שזה לא נכון במכסים שלנו, כי אנחנו כן מנקים. לא חשוב במכסה, רק תראו איך הרמה מתלבט ומתחבט, המנהג הזה לדעתו זה מנהג רע ואין לו טעם, והוא מביא לחומרה, הוא לא מנסה לבטל אותו, אבל כן נצמצם אותו. סיפור הגט בשבת, הזכרתי שבוע שעבר, ואמרתם שהיה בשיעור שוטים עם הרב ביגמן, מורנו ראש הישיבה, שיעור שלם על, על התשובה הזאת, אז הרשיתי לעצמי לקצר. ממש מעשה נורא, שכתוב נפלא ובעריכות, ואחר כך הוא מגיע להלכה, לזריכות רבה מאוד, אבל הוא פוסק כמו זה ברמה, אבל רק נתחיל פה את המשפט הראשון, פסקה ראשונה שהראיתי, והשמע אחרי כל רעש גדול, אשר יעביר קול במחנה, לומר הביטו אחרי משה, מעשה נעשה על, על ידי מקרוב, שסידרתי חופה תחת החופה כדרת, קידושין תחת החופה כדרת הארץ. זאת אומרת שהוא כותב את התשובה, כי יצא נגדו כל איך הוא העז לעשות כזה דבר. אז התשובה כאילו שהוא עשה את המעשה, ואז הוא כתב תשובה כדי להגן על עצמו כי ירדו עליו. שהכל יודעים סדר הקלה למה נכנסת לחופה, טוב, זה שרק מילים מתוחכם מאוד, והיה באישון לילה, בליל שבת, כשעה ומחצה בלילה, זאת אומרת, ודאי שזה שבת, שעשו לקדש שבת, והמעשה והסיבה אשר יכינו לזה הוא מבואר נגלה לכל באי שערירנו, וזה המעשה אשר נעשה. ואז הוא כותב סיפור. איש היה בארץ ותם הכסף ממנו, ושידך ביתו הגדולה לבן זוגה הראוי לה, ומי שידיחו אשר הזמן עד כניסתה לחופה, הלך אב לעולמו. ולכן יש לנו פה יתומה ענייה. קראו פה תחת הסיפור. ואמרנו קודם על הרגישות הגדולה מאוד שלו לכל ענייני הפסד מרובה, הוא גם היה רגיש מאוד לעניים, ובמיוחד ליתומים, ובמיוחד ובמיוחד ליתומות. ופה הוא הבין שאם הוא לא סוגר את הקידושין האלה עכשיו, כי תישאר עגונה, אין לה כסף, אין לה אבא שיעשי אותה, וסוף סוף נצאו חתן, וזו חתונה שהתעכבה על, על מריבה לקצת כסף, והוא הצליח ליישר אותם, אבל עד שהוא הצליח ליישר כבר נכנסה השבת, הוא בכל אופן נכנית לקדש, כי הוא אומר שבכזה מקום מותר, ואגב, בלי כל הסיפור, הוא ברמה פוסק שבאמת בצורך גדול מאוד, אז אפשר לקדש בשבת. בכל אופן, זו תשובה שמין ראוי שתלמד, אבל לא עכשיו. אנחנו נסיים עם וורט, עם וורט ברמה, על התחלת וסוף הרמה, שאני חושב שזה מלמד אותנו משהו, ולא שמים לו לזה. סליחה, התחלה וסוף הרמה באור החיים. לא, לא סוף הרמה, ממש. אור החיים שפותח שולחן ערוך, אני מקווה שאתם יודעים את זה, גם בלי להציץ מקור 14, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, שיהיה הוא מאור השחר. זה היה הסיסמה שאיתה הולך הבית יוסף, התגבר כארי, אבל זה לא רק זה, אלא זה סדר הנהגת הבוקר, כי אני מתחיל מתחילת היום. אז דבר ראשון, הדבר ראשון שעושה בבוקר היהודי, מתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו. הוא כותב לזה הרמה, שיוויתי השם, גם ההערה הראשונה שלו, אף פעם לא יאחר זמן התפילה, זאת אומרת, הכי טוב שלקום בת, שיהיו מאור השחר, אבל לכל הפחות, שיבוא בזמן התפילה. אני אומר את זה גם לכם, הלכה למעשה. לכל אחד יקום לפני השמש, אבל לכל הפחות, שלא יאחר את התפילה בצד. מחר בבוקר שבעתיים, נכון, יש לכם התנדבות. אני אומר את זה לשומעים ששומעים מלחמה. אז מחר אתם מקיימים לא רק דברי הרמה, גם דברי שולחן ארוך. אבל כותב על זה הרמה, שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים. כן, הוא לא פותח אם מתגבר כארי, הוא רוצה לפתוח אם שיוויתי השם לנגדי תמיד. כן, חשוב לו לפתוח את ספרו, זה פסוק בתהילים, זה לא דברי הרמה, אבל הרמה אומר, זה מה שיהודי צריך לקום תורה בקור, שיוויתי השם. נגדי תמיד. יפה, זה ההתחלה. שולחן ערוך הוא בהתחלה לפי סדר היום, אחר כך לפי סדר השנה, לא, אחר כך יש שבת, כאילו, ואחר כך מעגל השנה מתחיל לשבת, ואחר כך החגים, מה החג הראשון? מה אחרי שבת ושולחן ערוך? אור החיים, זה הטור קבע את הסדר. מה הראשון אחרי שבת? פסח. מה זה אומר, מה האחרון? פורים. אז הסימן האחרון, סימן תף רש צדיק זין, אחרי הלכות פורים, זה הרע על פורים קטן. ככה מסתיים שולחן ערוך. אז יום י' ד' ותווה באדר ראשון, אין נופלים מפניהם, ואין אומרים מזמור יענך השם ביום צרה. המחרות צריך להיות לא אחרי המילה מזמור. ועשו בהספד ותענית, אבל שאר דברים אין נוהגים בהם. יש אומרים דף בהספד ותענית הם מותרים. בסדר, האם מה דין פורים קטן, האם מותר בהספד ותענית? בסדר. והמנהג הסברה הראשונה, שאין נופלים מפניהם. וכותב לזה הרמה. סתם, הלכות פורים קטן. יש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון. ואין נוהגים כן. אמרנו נוהגים זה אין פוסקים כן. ומכל מקום ירבה קצת בסעודה כדי לצאת את המחמירים. כן? מחמירים לעבוד בסעודה. וטוב לב, משתה תמיד. כן, פורים קטן, למה לא עבוד בסעודה? מה אכפת לך? אבל שימו לב, זה לא סתם הלכות פורים קטן. כך מסתיים השולחן ערוך אור החיים. אז איך מסתיים הרמה בשולחן ערוך אור החיים? פסוק במשלי. וטוב לב משתה תמיד. ואיך הוא פתח את הרמה? שיוויתי השם נגדי תמיד. אז הוא הביא שני פסוקים על תמיד. הראשון, שיוויתי השם נגדי תמיד. תמיד, תמיד צריך שמרות את השם. מצד שני הוא סיים במילים, וטוב לב משתה תמיד. אז אלו שני המתחים, עכשיו זה מישהו אחר, הייתי אומר, לא יודע צורף מקרים, אבל אצל הרמה, אין אצלו מילה, אין דבר, ראינו, הוא מאוד ידע איפה עומדת כל מילה, אז הוא פתח, הוא פסוק, וגם מי שמתחיל ומסיים באיזשהו מקום באמצע, אז הוא יישאר עם שיוויתי השם נגדי תמיד. אבל מי שלמד מתחילה ועד סוף, ידע ששני דברים צריך לעשות יהודי תמיד. שיוויתי השם נגדי תמיד, וטוב לב משנה תמיד. אז זה בשם רבנו הרמ"א, ושני השיעורים היו מעט מזער על האיש הענק הזה ששינה את... בוא נגיד לפחות את הלכות יהדות אשכנז, בחייו הקצרים מאוד. באמת בצעירותו, אבל מרוב גדלותו וספרו החשוב, אז הרב חיים וקיימים עד היום. זכותו תגן עלינו בימים אלו, עד כאן.